ערב טוב וחודש טוב לכולם. מה? לא מספיק? טוב, אנחנו היום בסוגיה בקוף למדלת עמוד א' על ספק במתנות כהונה ובמתנות עניים. וכמו שכולנו יודעים, אז שניים מהכללים הכי יסודיים שיש לנו בדיני ספקות זה ספק הדאורייתא לחומרה, מדאורייתא או מדרבנן, אבל זה הכלל הגדול של יורדיה. ולעומת זאת, הכלל הגדול בדיני ספקות בחושן משפט זה מה שלפעמים קוראים ספק דממונה לקולה, לפעמים מוצאים את הביטוי הזה, ובדרך כלל קוראים לזה המוצאים מחברו עליו ראייה. וזה הדין שבממון הולכים אחרי מוחזק. ספק דממון לקולה זה אומר שאתה לא צריך לשלם, אז זה לקולה, אבל למה הביטוי לקולה הוא לא ממש מדויק?
גם השני זה לחומרה.
כן, בדיני ממונות קולתו של זה היא חומרתו של זה, אז לכן הביטוי ספק דממון לקולה הוא ודאי לא ב-100% מדויק. לפעמים כן משתמשים בביטוי הזה. בכל אופן, לנוכח זה שזה שני כללים כל כך יסודיים ושונים, שבאיסור עם ספק דאורייתא לחומרה ובממונות ספק דממונה, נקרא לזה ספק דממונה לכולם, מוצאים לחברו עליו ראייה, אז ממילא זה מושך שזה לפחות על פני הדברים כלי מאוד חזק לסיווג של דין מסוים. כשאני בא לספק דין מסוים כדין ממוני או איסורי, אז לכאורה אינדיקציה מאוד חזקה זה מה קורה במצבי ספק, ולכן מצבי ספק זה לפחות משהו שצריך לבדוק אותו כשניגשים לבדוק את האופי של דין מסוים כדין ממוני או איסורי. נגיד שנה הבאה לומדים במציע, אז בהתחלת פרק אלו מציעות יש ראש שיש סתם איזה בעיה, זה לא איפשתה שם, אבל בענייני השבת עבדה, והראש אומר טוב, ספק דאורייתא לחומרה חייב להכריז. אז כשרואים את הביטוי הזה, ספק דאורייתא לחומרה בדיני ממונות, זה מדליק איזה נורה. זה לא סוג הביטוי שאנחנו רגילים לפגוש אותו בסוגיות של חושן משפט. הרמב״ם שם אני חושב חולק על הראש בפסיקה, אבל בסדר, אני רק מביא את זה בתור המחשה. בכל אופן, זה לכאורה כלי שאמור להיות חזק לסיווג. אנחנו נראה בשיעור עד כמה באמת ככה. זאת אומרת, אנחנו כבר שיעור שעבר ערכנו מאוד לדון בגדר הדין של מתנות כהונה ובין ממון לאיסור ומצווה וכו'. אז לכן אם היום אנחנו עושים זום אין על אחת מהסוגיות של זה, וזה הסוגיה של ספק, זה לכאורה אמור להיות כלי משמעותי לבירור. משנה בדף קל"א עמוד א' אומרת, גר שנתגייר והייתה לו פרה, נשחתה עד שלא נתגייר, פטור. הרי שעת החיוב של מתנות כהונה של זרוע לחיים וקבע זה ברגע השחיתה, אז אם הפרה נשחתה לפני הגיור, פטור. מי שנתגייר חייב, אם נשחתה אחרי הגיור ודאי שחייב. ספק, מה קורה אם אנחנו לא יודעים האם הפרה נשחתה לפני או אחרי הגיור? אומרת המשנה, פטור שהמוציא מחברו עליו הראיה. אומרת המשנה שזה ודאי נשען על הכלל הגדול שיש לנו בדיני ממונות, שהמוציא מחברו עליו הראיה, וזה הכלל הרגיל שיש לנו בענייני ספק בזרוע לחיים וקבע, וזה לא הפעם ראשונה שאנחנו פגשים אותו, אנחנו מכירים אותו כבר מכלאיים, מחיישינה לזה רעה וסה ואפילו חצי סה, מהסוגיה בהתחלת בעין ת' ובקופלמת ב'. אז אנחנו יודעים שגם שם במצבי ספק אז מקלים, ונכון, זה הכלל שיש לנו בענייני ספק בזרוע לחיים וכבר. אבל הגמרא שואלת סתירה, ממסכת פאה בענייני ספק במתנות עניים. עכשיו אנחנו נראה את הסוגיה פה, וגם יש איזושהי גזרת כתוב לגבי מתנות עניים. הפירוש הפשוט בסוגיה והפירוש היותר רווח במפרשים זה שאין לנו חילוק בדיונים שלנו בין מתנות כהונה למתנות עניים, ושהכללים המנחים הם שזה בגדול אותה קבוצה של דינים עם בעלי מעמד מורכב קצת, אבל שבגדול זה הולך ביחד, מתנות כהונה ומתנות עניים. ולמרות שהפסוקים שהגמרא תזכיר בהמשך, אני ורש הצדיקו וכו', הם מתייחסים למתנות עניים, תיאורטית לפחות הם יפים גם לגבי מתנות כהונה. יכול להיות שיהיה יותר קשה למצוא דרך ממשית ליישם אותם במתנות כהונה, אבל אין הבדל עקרוני בין מתנות כהונה למתנות עניים. באחרונים אנחנו יותר מוצאים את זה. יש כאלה שכן אלו, רצו לתלות את זה איכשהו בסוף הסוגיה אצלנו. לא ניכנס לזה היום. יש איזה משפט במאירי פה, שגם טיפה נשמע ככה. אבל מלבד אותו משפט במאירי, בדרך כלל זה נשמע שהמפרשים מניחו שזה הולך ביחד, מתנות כונה ומתנות עני, וזה גם יתיה ההנחה שלנו. לאורך השיעור. אז הגמרא שואלת סתירה ממשמע במסכת פאה. כן, רב דימי אמר רמי לרב שמעון לקיש לרבי יוחנן, תנן ספק פטור, אלמא ספק לכולה. ורמינו חורי הנמלים שבתוך הקמה, הרי אלו של בעל הבית, ושלאחר הקוצרים העליונים לעניים, והתחתונים של בעל הבית. רבי מאיר אומר הכל לעניים שספק לקט, לקט. אז לפחות לדעת רבי מאיר, הוא אומר גם מפרש את הנימוק שלו שספק לקט לקט, ושבענייני ספק אנחנו מחמירים ונותנים את הכל לעניים. יש לי פה גרגרים שספק האם נפלו לפני הקצירה, ספק נפלו בשעת הקצירה ואז הם לקט, אז במצב ספק אומר רבי מאיר שספק לקט לקט. תוספות אומר לנו שהקושייה היא גם לא רק מרבי מאיר אלא גם מרבנן. אומר תוספות האחרון פה בעמוד, מרבנן נמי פעד, לא פליג רבנן, משום דסברי דתחתונים ודאי נמלים כנסום. הלכם של בעל הבית, האם היו ספק, היו מודים. זאת אומרת, אמרה שתוספות אומר שהמחלוקת של רבנן ורבי מאיר נקודתית לגבי התרחיש פה. מרשי לא כל כך ברור, יותר רשי אומר שהקושיה היא מרבי מאיר כי סתם ישנה רבי מאיר ולכן מקשים פה סתירה מרבי מאיר. מרשי זה נשמע שהקושיה היא דווקא מרבי מאיר, אבל מצד שני לפני כן ברשי גם טיפה נשמע כמו תוספות, אז לא ברור מה. קצור, יש פה קצת חוסר בהירות האם הקושיה היא גם מתענקן, אבל לפחות מדעת רבי מאיר יש לנו קושיה. רבי מאיר אומר ספק לקט לקט, ולעומת זאת המשנה אצלנו אומרת המוציא מחברו עליו ראיה, ו אין פה נטייה לחלק בין, זאת אומרת הגמרא מבינה שיש פה שאלה עקרונית שעומדת לדיון, האם אני מחמיר בספק או מקל בספק, והשאלה הזאת מקבלת תשובות סותרות במשנה בפרק עזרא ולחיים לעומת המשנה במסכת פאה, מתוך הנחה שאין חילוק משמעותי בין התחומים האלה, בין התחום של עזרא ולחיים לתחום של פאה. זה הקושיה ששאלה הסוגיה אצלנו, וזה גם הקושיה ששאל הירושלמי על המשנה המקבילה במסכת פאה, והדיון הוא בסך הכל מאוד דומה בבבלי ובירושלמי. איכשהו נדמה לי שבירושלמי הוא טיפה יותר ברור, ויש נקודה אחת שבה השאלה גדולה אם הבבלי חושב כמו הירושלמי או לא. אז אני מציע שלפני שנתקדם בגמרא נלמד את מקור אחד בדף, נלמד את הסוגיה בירושלמי, ואחרי זה נחזור לסוגיה אצלנו. אז אני בדף המקורות עכשיו במקור אחד עברתי לירושלמי על אותה משנה במסכת פאה. אמר רבי יוחנן דרבי יהודה בן חיגרי. המשנה הזאת היא שנויה כשיטתו של פלוני, של רבי יהודה בן חיגרי. דרבי יהודה בן חיגרי, דתני, גר שנתגייר והייתה לו כמה, נקצרת עד שלא נתגייר פטור. מי שנתגייר חייב. ואם ספק פטור, רבי יהודה בן חיגרי מחייב. אומר רבי יוחנן ש הוא לא הקשה סתירה בין זרוע לחיים וקבע לבין פאה, הוא הקשה סתירה פנימית בתוך דיני פאה, או בתוך דיני מתנות עניים של שדה, בין שני מקורות, בין המשנה לבין ברייתא, מה שגם הגמרא אצלנו בסוף הסוגיה אומרת שמקשים. הגמרא בקוף למדלת עמוד ב' אומרת כי התרבין אמר כמה כמה רמילי, שהסתירה הייתה בין כמה לכמה, לא בין כמה לבהמה, אלא בין כמה לכמה. ההבדל הוא שיש, זאת אומרת, יש פה שני סיפורים שונים קצת. בסיפור אחד, יש פה שדה של יהודי, שאנחנו לא יודעים על הגרגרים שמוצאים בחורי הנמלים, אנחנו לא יודעים על הגרגרים האלה, האם הגרגרים האלה נשרו בשעת קציר או שלא. ויש מצב אחר של שדה שנקצרה, ושיש בה פאה, לקט, מה שזה לא יהיה, אבל אנחנו לא יודעים האם הקצירה הייתה לפני הגיור או לא. דהיינו תרחיש מאוד דומה למשנה שלנו. סיפור מאוד דומה למשנה שלנו. יש פה אירוע מסוים, מהסוג שאמור להניב חיוב, ובלבד שהוא נעשה אצל יהודי, ופה מדובר על גר, ואני לא יודע מה נקודת הזמן המדויקת. אז זה הקושיה שהירושלמי שאל, ורבי יוחנן אומר, זה מחלוקת. רבי יוחנן אומר, זה אכן סתירה. זאת אומרת, הוא לא רואה איזשהו חילוק משמעותי בין המקרים. זה שני מקרים של ספק, הוא לא רואה סיבה לחלק בין הספקות האלה. הוא אומר שבאמת יש מחלוקת. אז יש לנו מחלוקת בשאלה הזאת, האם במצבי ספק צריך להחמיר או להקל. זה שיטת רבי יוחנן. רבי שמעון בן לקיש אומר דברי הקולי. ישראל שעיקרו חייב, ספיקו חייב. וגוי שעיקרו פטור, ספיקו פטור. אז ריש לקיש אומר לו שיש חילוק בין שני סוגי הספקות. יש הבדל בין השדה של ישראל שנקצרת, וזה שדה שעקרונית חייבת בלקט שכחה ופאה, וקוצרים ויוצאים ממנה גרגרים שאנחנו לא יודעים האם הם יצאו בתורת לקט או לא, שבזה אנחנו מחמירים בספר, לבין שדה שיכול להיות שהיא בכלל הייתה של גוי בשעת הקצירה. אנחנו לא יודעים האם בשעת הקצירה הייתה של גוי או של יהודי. שדה של גוי זה עיקרו פטור, אז ספיקו פטור. שדה של ישראל עיקרו חייב, אז ספיקו חייב. ומה העיקרון הזה? זאת אומרת, הגמרא מיד בונה אותו על פסוקים. מניין שספק לקט לקט? אז הגמרא מביאה כמה ילפותות. רבי שמעון בר נחמן בשם רבי יונתן, אני ורש הצדיקו, הצדיקו במתנותיו. רבי שמעון מלאקיש בשם בר כפרה, לא תתה משפט אביונך בריבו, בריבו אין אתה מתאו, אבל מתאו אתה במתנותיו. זאת אומרת, בענייני הידיינות בבית דין בין עשיר לעני, אז אי אפשר לפרגן לעני. אנחנו לא יודעים מה האמת, אנחנו הולכים לפי דיני ראיות ודיני ספקות שיש לנו, אנחנו לא יכולים ללכת לקראת העני בגלל שהוא עני בענייני בית דין. את זה התורה במפורש אסרה עלינו, אבל היא לא אסרה עלינו ללכת לקראתו בענייני ספקות ככל שמדובר על מתנות עניים. אמר רבי יוחנן, וכל זכר מה ששנה לנו רבי, תעזוב ונח לפני משלך. אמר מילה, כתיב לגר על היתו ולבנה יהיה, בין מדידך בין מדידי הבלי. אז יש לנו כל מיני פסוקים שמלמדים על זה שאתה אמור לתת לו במצבים מסוימים גם קצת יותר. זה יכול להיות שיש מצב שאתה נותן לו אפילו יותר ממה שמגיע לו, יותר ממה שמגיע לו, לא, זאת אומרת, אחרי שכבר יש לנו חיובי חסד בתורה של מתנות עניים, אבל יכול להיות שיהיה מצב שאנחנו נותן לעניים יותר ממה ששורת הדין מחייבת לתת לו, והגמרא מניחה שזה בגדול במצבי ספק. אבל כל זה נכנס בתוך החילוק של ריש לקיש. ריש לקיש אמר שאתה מחמיר במצבי ספק, אבל רק בישראל שעיקרו לחיוב ושעיקרו חייב ולא בגוי שעיקרו פתור. אז מה אופי הדין המיוחד הזה שהתחדש לנו פה במתנות עניים ויוצא מהסוגיה שלנו שגם במתנות כהונה שאין חילוק, שאם רק נכנסת נקרא לזה למתחם החיוב, לזה שאתה קוצר שדה שהיא בעיקרון חייב, אז אתה צריך לתת אפילו במצבי ספק. אז האחרונים יש כל מיני, כן, אני כרגע קראתי מדלה חזקה לא הופיעה בירושלמי, נחזור לגמרא, אני כרגע הקראתי את החילוק של הירושלמי. אחרונים ייצאו ניסוחים שונים בתוך הפרק ששלחתי אתכם. מישהו קראת השאר ליושר? את הפרק על הסוגיה? אף אחד. טוב, בסדר. אז למה לי להגיד שזה השאר ליושר? בסדר, מה?
אנחנו נגיע לשם ונקרא.
לא, בסדר, אבל אני אייחס את הכל לעצמי. אבל השער היושר אומר שהגזירת כתוב הזאת אומרת שכאשר חלה עליך חובה לתת מתנות עניים, חלה עליך חובה לברר בתורת ודאי את המתנות עניים. לתת בתורת ודאי ולא לצאת, אתה לא ידי חובה עד שאתה נותן לעני בתורת ודאי את מה שמגיע לו, שבטוח בטוח העני קיבל את כל מה שמגיע לו. הוא מדמה את זה, זה משל מעניין, הוא מדמה את זה לאדם שלקח הלוואה והמלווה עשה איתו תנאי, אל תפרני אלא בעדים. אז לא כל פירעון יפתור אותו מהחוב שלו, אל תפרני אלא בעדים, רק פירעון בפני עדים יפתור אותו אז גם פה רק פירעון ודאי יפתור אותו מהחובה שלו. אבל יש עקרונית הוא חייב במתנות שקבעה התורה, לקט שכחה ופאה. אבל התורה קבעה שהדרך לתשלום המתנות זה רק בדרך של פירעון ודאי, רק אז זה נחשב לפירעון. זה הניסוח שהשער יושר בוחר לנסח את הדין של ריש לקיש. אני חושב שזה ניסוח, שזה הסבר טוב. ואז במילה מובן שאם יש שדה שחייבת אז חל עליי הפירעון ברמה המשודרגת של לפרוע בצורה ודאית. אבל אם אני במצב של ספק התחייבתי, ספק לא, ספק האם בכלל חל עליי החיוב הכללי, האם הקצירה הזאת זה קצירה שחל עליה החיוב של לקט שכחה ופאה, אז אין לנו דין של להחמיר בספקות. אז חל הדין הרגיל שבדיני ממונות הכלל הוא המציא בחברו עליו הראיה, וזה נקודת המוצא, המציא בחברו עליו הראיה. כשבטוח על חיוב, אז יש דין מיוחד בפירעון של החיוב של אני ורש הצדיקו, של לתת לו פירעון ודאי. אז יוצא שהנקודת מוצא שלנו בענייני ספק במתנות היא המוציא מחברו עליו ראיה. נקודת המוצא שלנו היא שזה דיני ממונות, המוציא מחברו עליו ראיה. כאשר יש מצב של חיוב ודאי וספק בהיקף המדוקדק שלו, אז אנחנו אומרים שאתה לא פורע את החיוב הוודאי כל עוד אתה לא פרעת בתורת ודאי. וזה חידוש מיוחד שלמדנו, וזה גזרת כתוב מיוחדת שלמדנו. אני אומר גזרת כתוב למרות שחלק מהמקורות פה הם זה פסוקים מספר תהילים, פסוקים מדברי קבלה, האם זה דין דאורייתא או לא, שאלה מעניינת. האחרונים דנו האם המתנות האלה שאני מוסיף לעני מחמת הספק, האם הן פטורות מתרומות ומעשרות? הרי לקית שכה ופאה זה הפקר והוא פטור מתרומות ומעשרות. אז מה קורה עם המתנות שאני נותן לו מחמת ספק? האם זה פטור מתרומות ומעשרות או לא? תוספות יום טוב שם על המשנה ועוד מקדש דוד, חיבור חשוב שלך דוד רפפורט, אז יש לו קרח על זרעים. אז גם הוא דן בזה, הוא רוצה להבדיל בין הילפותות השונות שיש בירושלמי, שחלק מהילפותות רואות את המקרה הזה כספק, אלא שלבייסה אתה מחמיר בספק, אבל זה עדיין נשאר ספק, ולכן כיוון שזה ספק, אז לחומרה הוא יצטרך להפריש מזה תרומות ומעשרות. לעומת גזרות כתוב שאומרות שאתה צריך בתורת ודאי, שאז הוא מניח שזה בתורת ודאי לא בתור מתנה נפרדת מהלקט שלך או פאה בסיסי, אלא בתורת הרחבה של הלקט שלך או פאה בסיסי, ולכן אתה נותן לו זה בתורת ודאי כחלק מהלקט שלך או פאה. אני חושב שסברה יותר פשוטה להגיד שהוא פטור מתרומות ומעשרות. מה? כי אתה נותן את זה בתורת לקט שלך או פאה, אז זה גדר החיוב שיש לך, ממילא זה על תקן של הפקר, הפקר לעניים, ולכן נראה לי יותר פשוט שזה כן יהיה פטור, שלמעשה זה כן חלק מהלקט שלך או פאה. זו הנטייתי, האחרונים הסתפקו בזה קצת. בסדר, אז זה מהלך הירושלמי עם הילפותות השונות, עד כאן הירושלמי בפאה. עכשיו בואו נחזור לגמרא אצלנו.
לגבי הילפותות, איך אפשר ליישם את כל הדברים שמדברים פה על אביונים למתנות כהונה? אחורה זה ממש מה ש...
מה, שזה פסוקים מובהקים שעוסקים בעניים, ולכן לא שייך ליישם את זה במתנות כהונה. כפי שאמרתי, יש אחרונים שאמרו שבאמת לחלק, וקצת משמע במהיר. הגמרא אצלנו הזכירה, מתוך הפסוקים האלה הגמרא הזכירה את אני ורש הצדיקו. זה הפסוק שהוזכר אצלנו בסוגיה. אבל בסדר, גם על הפסוק הזה השאלה שלך יפה. ופשטות הגמרא מניחה שזה עקרונית רלוונטי, שזה לא איזושהי סיבה לחלק, אפשר לקרוא אחרת, אבל אני יודע, יש תוספות התוספות בקוף למד עמוד ב', תראה את התוספות קוף למד עמוד ב', דיבורים התחילו כשיחזור. קוף למד עמוד ב', דיבורים התחילו כשיחזור. אומר התוספות, וללי שנקם נעמי דפטר משום דכתיב זה, שזה פסוק בעזרה לחיים וקיבה, פרחינן דחיוון דה במתנות פטור משום דכתיב זה, מסברה אין לנו לחלק בין מתנות ללקט שכחה או פאה, ולכמן בפירקין פרח מספק לקט דחייב משום אני ורש הצדיק, ולהד אמר אין ספק מתנות לכהן. זאת אומרת שהגמרה מניחה שגזרות כתוב בענייני מתנות כהונה וענייה הולכים הולכות, שכזאת כתובל הולכות בצורה רחבה וחלות על הכל ולא, ואין לחלק. אני אין לי מה להגיד מעבר לזה. זה נשמע שזאת הנחת הדיון בסוגיות. יכול להיות שיש חולקים. בסדר. אז בואו נעבור עכשיו לגמרא אצלנו. אני מתחיל שוב מהתחלת הגמרא. כי את הרבדים ימר, רמי לי, רבי שמעון בן לקיש לרבי יוחנן, תנן ספק פטור, על מספיקה לכולה, ורמינו חורי הנבלים שבתוך הקמה, ראו לשל בעל הבית שלך, קוצרים ילדים לעניים ותחתונים של בעל הבית, רבים מאומי הקולנים שספק לקט לקט, אמר לי, אל תקניתני שבלשון יחיד אני שונה אותה, דתניה, רבי יהודה בן אגרא אומר, משום רבי מאיר, ספק לקט לקט, ספק שכחה, ספק פאה, פאה. אז רבי יוחנן, כשיטתו בירושלמי, אומר, הנה חינמי, יש מחלוקת. מחלוקת על הכלל הזה שספק לקט לקט. עכשיו בפשטות הספק לקט לקט של רבי יוחנן זה אותו ספק לקט, זה אותה גזירת כתוב מיוחדת שדיברנו עליה קודם, רק הוא לא רואה מקום לחלק בין המקרים, והוא אומר שזה מחלוקת, שצריך להגיד שהכלל הזה שנוי במחלוקת הנעים, והוא לא רואה הבדל בין משמעותי בין המקרים. טוב, ודאי צריך לפרש את הכלל הזה בצורה קצת יותר מרחיבה מריש לקיש. הוא צריך להגיד שהכלל הזה חל גם כשיש ספק על עצם יצירת החיוב. אבל זה שיטת רבי יוחנן, זה דומה למה שהוא אומר בירושלמי. אמר לו ריש לקיש, אומר לרבי יוחנן, אל תשנה אותה אלא בלשון בן תדל. בסדר, יופי של מי זה. ואתה מה כאמר, אמר רבי שמעון לקיש, מה יכתיב? אני ורש הצדיק. ומה יצדיקו? אילה עם הבדינים, ואקתי ודל לא תדר בריבו. אלא צדק משלך ותן לו. אומר ריש לקיש, מה זה משנה בלשון מי זה נאמר? זה נכון ש... בירושלמי הביאו מקור מפורש שיש מחלוקת. אבל פה בגמרא כתוב דתניא שברייתא עם שם, רבי יהודה בן אגרא אומר משום רבי מאיר. אבל אז מה אם זה רבי יהודה בן אגרא? זה עדיין, הוא אמר נימוק, והנימוק הזה הוא נימוק חזק. והכלל הזה הוא כלל תקף, אז אני לא רוצה להגיד שיש מחלוקת על עצם הכלל הזה. ככה אומר ריש לקיש, שזה עוד פעם מתאים לריש לקיש בירושלמי שחלק על רבי יוחנן, ולא רוצה להגיד שזה מחלוקת הנאמר, רק שפה בבבלי ריש לקיש לא עונה תשובה לשאלה, ריש לקיש לא מוסיף לנו, אוקיי, אז מה החילוק? ובבבלי זה נשאר לרבה להסביר. אלה צדק שלך ותן לו, אמר רבה, אז רבה אומר חילוק. מה החילוק של רבה? אומר רבה, אחה פרה בחזקת פטור הקיימה, כמה בחזקת חיוב הקיימה. רבה אומר שיש לנו חילוק בין כמו שריש לקיש בירושלמי חילק בין שני סוגי הספקות, ככה גם רבה בבבלי אומר שיש הבדל בין שני סוגי הספקות, וההבדל הוא בחזקה. הקמה היא בחזקת חיוב, והפרה היא בחזקת פטור. עכשיו מאוד קשה לי להבין מה רבה אומר, והרבה חבר'ה דיברו איתי על זה בסדר, והרבה אחרונים מאוד הוטרדו מהמשפט הזה של רבה, זה משפט שהוא באמת קשה לקריאה. מה פשר הלשון הזאת? נניח שאני יכול להבין שהפרה היא בחזקת פטור. זה יחסית קל להבין שהפרה... זה לא, לא בטוח שהסברה הזאת נכונה, בהמשך נראה שיכול להיות שגם זה לא נכון. אבל אני יכול להבין שהפרה היא בחזקת פטור. אני יכול להבין שהפרה הייתה פרה שפטורה מזרוע לחיים וקיבה הליך שתשחט, כל עוד היא הייתה פרת גוי, ולכן היא הייתה בחזקת פטור ממתנות, וספק האם יצא מהחזקה הזאת בזמן השחיטה, ולכן הפרה בחזקת פטור. זה בסדר. כמה בחזקת חיוב הקיימה? מה זה כמה בחזקת חיוב הקיימה? זה לא שאין איזה דין בכמה שהיא תהפוך ללקט. גרגר שנופל אז הוא לקט, וגרגר שנופל בשעת קצירה, ופה אני מוצא גרגר שאני לא יודע מתי הוא נפל, האם לפני או אחרי. מה שייך להגיד שיש איזה חזקת חיוב על הגרגר הזה? אז קשה באמת להבין את הסיפור הזה, בעיקר את הסיפה של דברי רב ושל כמה בחזקת חיוב הקיימה. יש בזה באמת הרבה אחרונים התעסקו בלהסביר את זה. אני אציין כרגע שני הסברים יחסית מרכזיים שיש באחרונים למימר הזאת, לחילוק הזה של רבה. הסבר אחד אומר קונטרס הספקות בקטע ששלחתי. אגב, מישהו למד השנה קצת את הספר הזה? למד אתם קצת השנה את הספר קונטרס הספקות?
קטעים פה ושם בכתובו.
זה ספר מומלץ, כדאי מתשהו לתפוס חברותה. השנה למדתם כתובות, שנה הבאה שניים אוכלים. הצירוף של השניים האלה מצדיק ללמוד את הספר. מה? בסדר, אז לימוד טוב לצבא. אז הספר מאוד ידידותי, הוא עוסק בבירור כללי ספקות בממון. וכלל א' סימן ת' הוא מגיע לעסוק בדיני ספק ביחס למתנות כהונה ומתנות עניים. הוא מתייחס לקושי ברבה ואומר קונטרס הספקות שרבה לא לגמרי מדייק במילים. עיקר דברי רבה זה ההתחלה, פרה בחזקת פטור הקיימה, ולכן שם אני מקל. אבל כמה בחזקת חיוב הקיימה, סליחה, אבל בכמה אין חזקת פטור? זאת אומרת, זה נכון מה ששאלתי, שכמה היא לא בחזקת חיוב. הנה חינם, הוא לא מתכוון להגיד באמת שכמה היא בחזקת חיוב. חזקת חיוב, אני מתכוון שאין חזקת פטור. וכאשר אין חזקת פטור, אז אני במצב של ספק, ובמצב של ספק, אז חל הדין של אני ברש את ביוגו. במצב של ספק, אני מחמיר חומרה במתנות עניים מצד הספק. אבל בפרה, למה אני לא מחמיר? הרי הגזרת כתוב הזאת יפה גם לפרה, אז למה בפרה אני לא מחמיר? מכיוון שבפרה יש לי חזקה של פטור, והחומרה הזאת היא לא, כאשר, היא לא כנגד חזקת פטור. חזקת פטור זה כבר דבר יותר מדי חזק, והחומרה הזאת של להחמיר בספק היא לא עומדת מולה. זה ההסבר של קונטרס הספקות. והגישה השנייה, הרבה אחרונים אמרו אותה, וזה לחבר את רבה לירושלמי. כיוון שהסוגיות האלה הן כל כך מקבילות, וזה נכון שהמילים של רבה הן קצת, הן שונות מהמילים של ריש לקיש בירושלמי, ויש קצת הבדל, אבל המילים של רבה לא כל כך מובנות, והמילים של ריש לקיש בירושלמי מאוד מובנות, וצריך קצת להידחק ולהגיד שרבה בעצם מתכוון למה שריש לקיש בירושלמי אומר. האמת שכבר הגרא על השולחן ערוך זיהה בין הבבלי לירושלמי, רק שבגרא לא ברור כל כך לאיזה כיוון, האם הוא מקרב את הבבלי לירושלמי או את הירושלמי לבבלי. אבל כמה אחרונים אמרו שצריך פה לקרב את הבבלי לירושלמי, וביניהם רב שמעון שקופ בשער היושר, ורב רחום וסרמן בקובץ, זה לא קובץ שיעורים, זה מה? קובץ שמועות פה, ועל הסוגיה שלנו. ועוד אחרונים אמרו שצריך לקרוא את רבה על רקע דברי הירושלמי, ואין מה להגיד, יש פה דוחק במילים, אבל זה תראו שיש לו יתרונות. אני בסופו של דבר יותר נוטה לזה. לפרש רבה בעצם מתכוון להגיד שאין הכוונה פה לדיני חזקה במובנים שאנחנו מכירים מסוגיות אחרות בשס, של חזקה דמעיקרה, אלא למה שריש לקיש אומר, השאלה באיזה רקע אתה נמצא, מה הכותרת של התמונה. פרה בחזקת פטור הקיימה, דהיינו בפרה אתה בכלל לא יודע, אתה לא נמצא על רקע של חיוב, אתה נמצא במצב של ספק האם אתה בכלל בתוך מתחם החיוב או לא. וכאשר יש לך ספק מהסוג הזה על עצם ההימצאות במתחם החיוב, אז הכלל הוא שהמוצאים בחברו על הראיה, זה הכלל הבסיסי שלנו בדיני ממונות, המוצאים בחברו על הראיה. רק כמה שבחזקת חיוב הקיימה, מה הכוונה כמה בחזקת חיוב הקיימה? כמה שהיא חלק משדה שעקרונית חייבת במתנות עניים, אז כאשר יש לך שדה שחייבת במתנות עניים, אז הכלל הוא שבמצבי ספק אתה צריך להחמיר ולתת הכל. כן. אבל למה? יש... אז כאילו פרה זה מכריח אותי להיכנס לסיבוכים אחרים שהם לא... שזה לא המטלה שלי היום. אבל בפרה אני חושב שיש כלל שפרה שפוטה היא קשרה. ואין כלל שגרגר שאתה נושא הוא לקט, כי זה באמת... יש סיבות שונות ללמה גרגרים מגיעים. ואני לא חושב ש... אני לא בטוח עד כמה זה... למה? יש בכלל את הגרגרים ש... אנחנו מדברים פה על גרגרים שעליונים ותחתונים של לפני הקוצרים, שאחרי הקוצרים. יש גרגרים בשדה מכל מיני סיבות. אני לא יודע אם יש איזשהו כלל ש... בכל אופן, זה הכיוון של... של רב חנן ורב שמעון, שרבה בעצם מתכוון לחילוק הזה של ריש לקיש. הקמה בחזקת חיוב הקיימה זה התנאי להפעלת הדין הזה של אני ורש הצדיקו. התנאי לחלות הדין של אני ורש הצדיקו זה שאתה תהיה במצב של חיוב, אתה תהיה במצב שהמצווה חלה, ואז אתה מפעיל את אותה גזרת כתוב מיוחדת. וזו המשמעות של דברי ריש לקיש, של דברי רבה אצלנו וריש לקיש בירושלמי. יש לזה כל מיני יתרונות. לדוגמה, יש פה מרדכי בסוגיה. מרדכי על אתר, לא שמתי אותו לא בדף מקורות וגם לא הפניתי אליו בדף, אבל מי שיש לו זמן אני ממליץ ללמוד את המרדכי הזה, כי זה מרדכי אצלנו בפרק עשירי, סימן זה תפשין למד זין. כל המרדכי לפרק הזה הוא לא כזה ארוך, החצי הראשון שלו רלוונטי, שלחתי אליו בדף לגבי התוקף של מתנות כהונה בזמן הזה, והחצי השני עוסק בנושא הזה של רוב. אז האמת הוא גולש מאוד לכל מיני עניינים אחרים שקשורים לרוב. מה? אוקיי, אז רציתי להגיד שגם אחד שהוא גולש, אז שווה לכם להכיר אותם, כי יש בו כמה עניינים חשובים של רוב, אז שווה להכיר אותו. בכל אופן, אומר המרדכי שואל, למה הוא שואל, למה אי אפשר להקל פה בספק לקט וללכת לפי רוב? הוא מניח שרוב הגרגרים שמוצאים אותם בשדה הם לא לקט. המים לא זמין ברובה, ורובה דקמה לבעל הבית הוא. כן, ואז הוא מדבר על רבי מאיר חי שלמיות, זה ההקשר שלנו גם. אז בכל אופן הוא שואל, למה לא ללכת לפי רוב? ולהסתמך על זה שרוב הקמה בשדה היא דווקא לבעל הבית. והתשובה הראשונה שהוא נותן בסוף, יש לומר, אחד התירוץ הראשון, כדמסיקה תמתם הדכתיב אני ורש הצדיק, הוא צדק משלך ותן לו. אז הוא אומר, למה אני מחמיר על אף שיש רוב? כי יש לי גזרת כתוב שאומרת שצריך להחמיר. אני ורש הצדיק, ולכן אתה מחמיר על אף שיש רוב. אז נדמה שכבר קונטס הספקות מקשה על עצמו. אם אני אומר שחזקת פטור זה סיבה לא להפעיל את הגזרת כתוב הזאת, בגלל שפרה בחזקת פטור, אם חזקת פטור זה סיבה מספיק חזקה בשביל שלא להפעיל את הגזרת כתוב, אז כל שכן שרוב, רובה וחזקה, מה עדיף? רובה וחזקה, רובה עדיף. אז קל וחומר שרוב צריך להיות סיבה מספיק חזקה שלא להפעיל את הגזרת כתוב. אז מכוח קל וחומר, תדע שאתה לא צריך להפעיל את הגזרת כתוב הזאת כנגד רוב. אבל לפי רב שמעון השאלה לא עולה בכלל, כי הגמרא פה לא דיברה על ענייני חזקה ורוב. הסוגיה פה לא עסקה ברוב. כאשר חלה הגזרת כתוב, היא חלה גם כנגד דיני חזקה ורוב, אתה צריך ודאות, אתה צריך לתת לעני בתורת ודאי, ולא להסתמך לא על ספק הממון הלקולה, ואפילו לא על הזלינן ותערובה, אתה צריך לתת לעני בתורת ודאי. אבל כל זה כאשר אתה נמצא בתורת ודאי במצב של חיוב. כאשר אתה בכלל יש ספק האם אתה נכנס למתחם החיוב, שזה מה שקורה בפרה, שאנחנו לא יודעים מתי היא נשחתה, אז יש בכלל ספק האם נכנסת למתחם החיוב או לא, והגזרת כתוב בכלל לא חלה, ואז אין שייכות לדברי המורדכי. בסדר. אז כל זה התשובה שהחילוק של רבה אצלנו בסוגיה. אני ממשיך בגמרא. אמר לי אביי, והרי עיסה נעשית עד שלא נתגייר פטור מנחלה. מי שנתגייר חייב. בסדר? לשו בצק של, לשו עיסה של, של, של גוי או של גר. ואנחנו לא יודעים, אז אם זה הרגע הקובע לעניין חיוב חלה, זה רגע הלישה. אם זה נעשה לפני פטור, אם זה נעשה אחרי חייב, ספק חייב, אז למה בעיסה אתה מחמיר? למה אתה לא אומר שסומכים על, על חזקת הפטור? עכשיו, מה הקשר בכלל? בשביל לנסות להבין את הקושיה של הבאי, אני חושב שהקושיה של הבאי מובנת בעיקר דווקא לפי קונטרס הספקות. כי הבאי אומר, הבאי הבין שיש פה חזקת פטור, וחזקת פטור יכולה להועיל לי גם בענייני סתם ספק איסור, כמו תבל לחלה. דבר שתבול לחלה, זה ספק דאורייתא לחומרא, אבל גם בספק דאורייתא לחומרא אני יכול להקל על בסיס חזקה. אז אם יש לי חזקת פטור, אז אני יכול להסתמך עליה. הבאי הבין שיש פה חזקה, ולכן הוא הקשה קושיה מה קורה עם חלה. אז מהקושיה של הבאי טיפה נשמע כמו קונטרס הספקות, אבל התשובה של רבא מה היא? התשובה של רבא אמר לי, ספק איסור לחומרא, ספק ממונא לכולה. אומר לו רבא, לא, בענייני איסור אני מחמיר בספק, ובענייני ממון אני מקל בספק. עכשיו, מה התשובה הזאת, למי היא יותר נוטה? אז הרגע, אם יש חזקת פטור, אז נכון, בחזקת פטור אני סומך על חזקת פטור גם באיסורים. אני אמור לסמוך על חזקת פטור גם באיסורים. אז אתה רוצה להציע שרבה לשיטתו מדפתת עמוד ב'.
לא, רש"י אומר שזה ספק איסורה שמיטה.
האמת שאני עמדתי להתקשות ברש"י, אז עזרת לו לתחתים אותי. אבל בוא, אז אולי נחכים עם זה עוד שנייה, ועוד רגע אני אפנה לך שתסביר לי רש"י. לפני שאני רואה את רש"י, אז אני חושב שעקרונית יש אולי מקום לחשוב על שתי אפשרויות ברבה, אבל אחת מהן נראית לי מוקשת. אפשרות אחת, רבה מתת עמוד ב', שם יש לו שיטה, בסוגיה של סכנתא ואיסורא, מפשטות הלשון של רבא זה נשמע שהוא מהסס לסמוך על חזקה בענייני איסורים, לפחות חזקה שיש בריאותה, הוא מהסס להסתמך עליה, ולכן אני יכול להבין אולי שבאמת הוא אומר שהנה חינמי, אז לכן באיסורים אני מחמיר פה על אף החזקה, אבל בגלל החזקה הזאת אני מקל בדיני ממונות. זאת אומרת, אלמלא החזקה הייתי מחמיר גם בדיני ממונות בגלל אני ורש הצדיקו, אבל בגלל החזקה אז אני מקל ולא מפעיל את אני ורש הצדיקו. וזה יהיה רבה לפי קונטרס הספקות. אבל זה קצת מוזר לי, כי פה רבה זה שיטה שנפסקה להלכה, ושם בדפתת עמוד ב' רבה זה שיטה דחויה. וקשה לי להגיד שרבה פה רק הוא פשוט לשיטתו מדפתת עמוד ב', ולכן יותר נראה לי סביר לפרש שרבה פה אומר, לא, אני בכלל לא, אני לא בניתי על חזקת פטור, אנחנו לא מדברים על חזקת פטור פה, חזקת פטור היא נחינה ממועילה גם לאיסורים, אבל אין פה באמת חזקת פטור, גם בפרה אין חזקת פטור, זה לא שפרה, זה נכון שהפרה הייתה פעם פרה של גוי, אבל זה לא חזקת פטור, כי עכשיו אתה, יש לך פרה שנשחתה, אתה לא יודע מתי היא נשחתה, אם בזמן חיוב או בזמן פטור, וממילא אתה לא יודע אם זה כן חייב או לא חייב, יש פה פשוט מצב של ספק, אבל זה ספק שספק בגזל למתחם החיוב, ולכן לא חלה על הספק הזה הגזרת כתוב המיוחדת של מתנות כהונה. אבל אין פה באמת חזקת פטור, ואני לא בניתי על חזקת פטור, אני בניתי על החילוק של הירושלמי, של האם אני כן נכנס למתחם החיוב או שאני לא נכנס למתחם החיוב, וכאשר אני לא נכנס למתחם החיוב אז ספק את הממונה לכולה, אבל ספק את איסורה ספק את הוראית הלחומרה, ולכן זה ספק חלה שיש איסור טבל, אז ודאי שאני אמור להחמיר בספק. ככה הייתי אומר על שיטת רבה, אבל ברש"י אני באמת התקשיתי, אז אני אשמח לשמוע מה הרב משה אומר. רש"י פה אומר שלמה אתה מחמיר בספק חלה, רש"י פתאום מכניס כל זה, הרי זה לא רק ספק חלה, הגמרא אומרת דאמר רב חיסדא וכן תני רב חייא, שמונה ספקות נאמרו בגר, ארבע לחיוב וארבע לפטור, קורבן אשתו וחלה ובכור ובכור בהמת טמאה ובכור בהמת תורה לחיוב. אז יש לי ארבעה מקומות שאני מחמיר בהם בגר, והם כולם קשורים לעיקרון הזה של ספק איסור לחומרה. אז מה הארבעה האלה? אז יש לי חלה, אז על חלה רש"י אומר, מה זה חלה? זה איסה שנילושה, ספק לפני הגיור ספק אחרי. אומר רש"י חלה, ספק איסור שיש באבון מיטה, הילכך לא סמכינן החזקה. אז אני לא מסתמך על החזקה באיסור שיש בו אבון מיטה, מכניס לי את זה שבחלה, זאת אומרת נכון שטבל לה זה לא סתם איסור דאורייתא, זה לא סתם לאו, יש בזה אבון מיטה. וממשיך רש"י, קורבן אשתו, ספק ילדה כשהייתה עובדת כוכבים, ספק מי שנתגיירה, מביאה קורבן, זה ספק איסור כרת ולאכול בקודשים עד שתביא כפרה, זה מחוסר כיפורים, אסור בקודשים ואנוש כרת. יולדת שלא תביא את הקורבן שלה ואחרי זה תלך ותאכל בקודשים, אז תעבור על איסור כרת. אז יש לי פה איסור מיטה, מיטה בידי שמיים בחלה, איסור כרת של אכילה בקודשים של מחוסר כיפורים, חלה, עוד פעם חוזר רש"י, ספק מיטה, בכור בהמה טהורה, איזה מיטה או כרת יש פה? מה? אז אומר רש"י, אם זה, בכור בהמה טהורה, אם אתה תתיר אותו, אז זה ספק כרת לשחטו בחוץ, זה כרת של שחוטי חוץ. ובכור בהמה טמאה, זה באמת הדבר הקשה כבר, כי מה נעשה שמה? פטר חמור, יש לי ספק אם החמור הזה נולד בגויותו או בגירותו, אז באמת שמה רש"י שותק. ובכור פטר חמור, כמאן דאמר בבכורות, אסור בענה עד שיפדנו. וצריך להפריש עליו תלה לפדיונו, להפקו איסורי, ומעכב את הלב ידיו והוא שלו, דסה של פדיון לא רמיה הקדושה. אז רש"י מתחיל להסביר לי מה קורה בספק פטר חמור, אבל אומר רש"י שאתה צריך להפריש, הוא בונה על, הוא לא מצא איסור מיטה או איסור כרת, אבל רש"י בונה על זה שיש איסור ענה. אז באיסור ענה אני פתאום גם צריך להחמיר, וזה לא משתלב כל כך עם הקו, עם הרצף שרש"י אמר, אבל יכול להיות שאולי נגיד שגם פה רש"י מוצא לנכון להדגיש פה, תדע לך הוא צריך להפריש כי זה אסור בהנאה, אבל את השה הוא יוכל להשאיר אצלו, הוא צריך להפריש לפדות את החמור בשה, ואת השה הוא יוכל להשאיר אצלו, כי זה כבר יהיה ספק דממונה, וספק דממונה לכולם מוצאים חמור על הבריאה, אז הוא רק צריך להפריש שה. אז יכול להיות שזה לא כזאת דרגת חומרה גבוהה של איסור, אבל אומרים לו, יאללה, תחמיר, כי מה אכפת לך? יש פה ספק איסור הנאה, אז אתה תצא מהספק הזה, וזה לא יעלה לך שום כסף, כי הפה הזה יישאר אצלך. אז אני יודע, אין דבר שיש לו מטירין כזה, מטירין בקלות. בקיצור שאני לא סתם מפעיל את העיקרון הכללי של ספק דאורייתא לחומרא לפי רש"י, אלא אני לא מסתמך על החזקה, כי או כי יש פה איסורים חמורים מדי, או כי קל מדי להתיר את האיסור. אבל אז אני לא יודע, זאת אומרת, מרש"י תהיתי, האם יש פה איזשהו ניסוח ממותן קצת של רבה בט' עמוד ב'. רבה בט' עמוד ב', זה נשמע שבכלל באיסורים. הוא לא כל כך סס להסתמך על החזקה שיש בה, לפחות חזקה שיש בריאותה. אז מרש"י פה זה נשמע בסתם איסורים אני אולי כן אסתמך, באמת רשע של תת עמוד ב' לא נפסק להלכה, אבל אולי, אבל באיסורים חמורים, או באיסורים שמאוד קל להתיר אותם, זה לא עלה לך שום דבר להחמיר, אז אתה כן, אני לא יודע, אני מתקשה ברשע. כן. הרב משהו,
לא דיבר בסוגיה הזאת, אבל אני מזכיר וחטא את העניין שיכול להיות שיש עניין של חמיר סיכנת באיסורה, ולא סוכנו על חזקה בסכנה, בעבונות שיש בהם מיטה.
שכל
הבנות
שיש
בהם
מיטה זה סוג של סכנתה?
כן, אז אני
נזכרתי ברשי. לא דיבר ברשי. אבל הוא אמר שבהבנות שיש מיטה, אדם אותם כסכנתה?
יש
עניין.
הוא
הזכיר
את זה
בסוף
השבוע.
האמת
שאני, חוץ
מהרשי
הזה, אני לא מכיר.
אני לא מכיר מקומות
שאני יותר מחמיר ב...
דיבר על הגמרא
ביבמות קופיות. שמה?
שמציעה לחלק שם שיטות, בעניין לסמוך על רוב, בין איסורי קראת לאיסורי לאה.
טוב, והספק מדורייתא לקולא של הרמב״ם, אז יש כאלה שאומרים שיש גרסאות ברמב״ם שזה לא באיסורי קראת, וזה גרסאות בעייתיות. אבל... טוב, בסדר, לא יודע. צור, ברשי אני מתלבץ, אתה פה פרש את זה פה, זה...
איפה משהו מרשי?
רש"י, יש פה ארבע דוגמאות, נכון? ובשלוש הראשונות הוא מדגיש לך, תדע לך שזה ספק איסור ברמה של מיטה או קרת. וברביעי זה לא הולך, כי אם לא מיטה ולא קרת, אז הוא אומר, כן, אבל יש בזה איסור הנאה, וגם העשה נשאר אצלך. רש"י
מדגיש את העניין של הקדושה, לא את העניין של המיטה.
הוא אומר בכלל, יש בזה איסור מיטה, הלכך לא סמכין על החזקה. אני מבין שאני מסכים שאפשר לדייק או מהרישה או מהסיפה. זאת אומרת, אתה אומר ש...
הביטוי של הקדושה, כי זה לעבור מיטה, למה? כי יש בזה קדושה.
אהה.
זה נראה גם האיסור הנאה, זה נובע מזה שיש בזה קדושה, לכן זה לא
קדושה. טוב, ייתכן. ואז למה, לא יודע, גם בעניין, ולמה בבחור במה תאורה וביולדת, בקורבן יולדת הוא מדגיש שמה שיש שם ענייני קראת. זה נשמע שמשהו הוא לוחץ עליו, אבל אני לא בטוח אם הצלחתי להבין מה. כן. בסדר. אז עד כאן הסוגיה אצלנו. ויצא לנו בגדול מהסוגיה שספקא דממונא לקולא, חוץ ממצבים מסוימים ש... לפחות לפי הקריאה ברבא שבנתה ל... שקישרה אותו לירושלמי, אז יצא לנו קו כללי שאומר שהעקרונית ספקא דממונא לקולא, במתנות כהונה ומתנות עניים, אבל יש לי גזרת כתוב, כאשר נכנסתי למתחם החיוב, אז יש גזרת כתוב שאומרת שאתה צריך לתת בצורה ודאית, אני ורש"י צדיקו. עכשיו, בואו נראה את הר"ן בנדרים. שהביא מחלוקת ראשונים בשאלה הזאת של ספק במתנות כהונה ומתנות עניים. שם בנדרים זין זה חלק מהסוגיה של ידות. והגמרא מעלה ספקות האם יש יד בכל מיני תחומים. אחד מהספקות זה האם יש יד בפאה. יד זה שאדם לא, שאדם אמר אמירה לא שלמה, כמו בקידוש שהנראה את מקודשת ואת, ודברים כאלה, דיבור שהוא מסתמך על דיבור אחר שהוא זקוק להשלמה. והגמרא מתלבטת האם יש יד לפאה, האם גם בפאה הדיבור לא מושלם יוצר את הפאה או לא. שזה ספק מעניין, בכלל צריך לדון בפאה, עד כמה יש בפאה עניין של נדר, עד כמה פאה זה בכלל חלות של דיבור במהות שלה, או יכול להיות שגדר החיוב זה להשאיר פאה בשדה, ולא ש... והדיבור רק עוזר להדיר איזה את המשאיר. האם פאה זה חלות שאתה מכיל בדיבור שלך, ואם זה חלות שאתה מכיל בדיבור, האם זה חלות שדומה לנדר, ובאיזה סוגי תחומים הלכתיים שייך הדין של יד, זה כל שאלות מעניינות שהן לא מוקד ענייננו. בכל אופן אומר שמה הר"ן, מקור 2 בדף, ולעניין הלכה, בקידושין הקטינן לחומרה דייש יד, דכיוון דבעיין לא יפשטה, אבל הספק הדאורייתא הוא לחומרה. ובפאה וצדקה, כתב הרשב"א זל נמי דזלין לחומרה, כיוון דסלקו בתיקו, וכן כתב הרמב"ן זל בהלכותיו, דבעיין לצדקה לא יפשטה בעדיה, וסוגיין דייש יד לצדקה, וקיים על הנמי דכל תיקו דאיסורה לחומרה, ספק הדאורייתא לחומרה, ככה נוקטים הרמב"ן והרשב"א. ואומר הרן, ותמאני עליהן, שהרי סוגיה מפורשת היא בסוף פרק הזרוע והלך היים, שספק ממון עניים, הרי הוא ספק ממון, דזלין בי לכולה לנתבע. זאת אומרת, הוא... גם מבחינת הסיווג, הוא אומר שברור מהגמרא אצלנו שהסיווג העקרוני זה סיווג כספק ממון, וגם מבחינת הדין, אז הדין צריך להיות לכולה לנתבע. זה טיפה פחות ברור אצלו, כי הוא לא מתייחס לזה שהגמרא אצלנו היא בכל זאת קצת מורכבת, ושיש גזרת כתוב מיוחדת שאומרת להחמיר במצבים מסוימים של ספק. הוא לא מזכיר לאורך הדיון שלו את הגזרת כתוב של אני ורש הצדיקו. הוא ודאי צודק שהסוגיה שלנו סיפגה את זה כממונה. זה ודאי נכון. אבל הוא גם אומר ולכן התוצאה צריכה להיות שאני מקל. ספק ממון עניים, הרי ספק ממון דזלין בלכולי נתבע. מין דמקשין ענתם המתניתין דגר שנתגר והיה לו פרה נשחטת, תנן ספק ממון פטור על מספק הלכולה, ורמינו חורי נמלים שבתוך הקמה וכו', ואיצטריך לשינוי, הוא קופץ לרבה, הכה פרה בחזקת פטור הקיימה, קמה בחזקת חיוב הקיימה, על מה תמה דבחזקת חיוב קיימה, הלאו הכי ספק פטור. אז קודם כל, כמי הוא פרש, כמי הוא ודאי לא פרש את הגמרא אצלנו? מה? הוא מבין שהדרגש אצלנו זה לחזקת חיובה של הקמה. נכון? אני מחמיר רק כאשר יש לי חזקת חיובה. אז זה ודאי לא ודאי שלא כקונטרס הספקות. קונטרס הספקות אמר שהנקודה היא לא החזקת חיובה, אלא הנקודה היא חזקת פטור. ברן מפורש, הדגש הוא על המושג של החזקת חיוב. על מתם עדה בחזקת חיוב קיים, עליו אחי ספק פטור, ואם איתה דספק ממון עניים, אבל יספק כדי איסור, על עמלי לשינוי אחרי. פשוט סתם תחמיר בספק. ועוד, אתם נמיה כשילה הבעיה, והרי איסה דה בחזקת פטור, האותנן גרשין דגב וכו לספק חייו, ואמר לי ספק איסור הלחומרה ספק ממון עלי כולה. ואם איתה דספק עניים יקרה ספק איסור, הבאו פירוק הגופה, ומציל לשינוי לידה כשמחורי נמלים המתניתים. אלא ודאי ספק דממון עניים לא מיקרא ספק דה איסורה, אלא ספק דממון הוא לכולה, ולפיכך אינני מתחבר בדבריהם זל, והר"ן נשאר בקושיה על הרמב"ן והרשב"א. אז איך הר"ן באמת פרש אצלנו את דברי רבא? הוא לא הזכיר את הפסוק של אני ורש הצדיקו, אבל אני מניח שהוא מצטט את הסוגיה, אז הוא ודאי מודע לפסוק הזה. איך הוא בכל זאת מפרש את הסיפור הזה של חזקת החיוב של הקמה? אני משער וכך טוען השאר היושר באותו קטע שהזכרתי, ואני נוטה לזה גם שגם ברן צריך להכניס את מה שאמרנו ברבה, שגם ברן צריך להכניס שכשהוא אומר חזקת חיוב הוא מתכוון תשתית לפסוק שהגמרא מביאה, שהתשתית לתחולת הפסוק הזה אני ורש הצדיקו, התשתית לאותה גזרת כתוב היא חזקת חיוב. מה זה חזקת חיוב? כניסה למתחם החיוב, שהשדה הזה היא שדה בחזקת חיוב, שדה ששייכת בחיוב הזה של מתנות עניים, ואני קוצר אותה, חל עליה החיוב של מתנות עניים. ורק כאשר חל עליה החיוב של מתנות עניים, אז יש לי דין מיוחד של אני ורש הצדיקו. זה קצת קשה לי, כי הר"ן לא מזכיר את הפסוק אני ורש הצדיקו, אבל אני מניח שהוא לא, שאין לנו, אל לנו להתעלם מהפסוק הזה כשהר"ן הזה יושב על הסוגיה שלנו ומדבר עליה, אז אני מניח שגם הוא בונה על אותו פסוק של אני ורש הצדיקו, ושזה מה שהוא מתכוון פרה בחזקת חיוב הקיימה. עכשיו אני צריך לבדוק את היישום, כי הר"ן, זאת אומרת, לכאורה יכולתי להגיד, אוקיי, אז מה צריך להיות הדין? אם אני אומר ששדה שעקרונית חייבת בלקט שכחה או פאה, אז אתה צריך לצאת ידי כל הספקות ולהחמיר בספקות ולתת את הכל לעניים. אז גם אם יש לך ספק בפאה, כמו הגמרא בנדרים, תלך על זה, תחמיר ותנקוט שיש יד לפאה, ותחמיר כי אתה צריך לצאת ידי הספקות, זה שדה שכבר חל עליה חיוב. אז נראה שזה לא ככה, הר"ן אומר שאם יש לך שדה שחל עליה חיוב, אז אם ספק לקט, אז אתה אומר שכל הגרגרים בשדה הזה שעשויים להיות לקט, אתה נותן אותם. אבל בפאה זה ספק אחר. ודאי שאתה חייב לתת פאה. השאלה האם זה חל עכשיו כשאתה אמרת. האם מה שאתה אמרת זה חיל על זה שם פאה או לא? זה ספק הדדינה. האם האמירה הזאת היא כן אמירה שמכילה פאה או לא? האם אתה כן מצליח עכשיו להפוך את זה בדיבור שלך לפאה? וזה ספק אחר. אתה לא... אין איזה... א- 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 אין איזה דין בדבר הזה שזה אמור להיות פאה. אתה אמור להפריש פאה, וזה נכון, אתה ודאי תפריש פאה. יכול להיות שאחרי זה אתה תפריש פאה יותר גדולה, אם אני אגיד שאין פאה. זאת אומרת, זה לא קשור לאם אתה תיתן הרבה או שתיתן קצת ותצא ידי חובת כל השינוי. ספק מסוים, ספק הדדינה, האם דיבור מסוים שהופך את הדבר הזה לפאה הוא כן חל או לא חל, וזה לא חלק מהניב הרש הצדיקי. ככה לכאורה צריך לפרש ברן. לא חשוב, אני בדי פעם נתקל פה במילים שהם לא הפירוש לא כל דבר פה זה הפירוש הפשוט במילים, אבל לכאורה ככה צריך. קשה לי להניח שהרן מתעלה מהגזרת כתוב המיוחדת שיש אצלנו של אני ורש הצליקו, ולכן מסתבר לפרש אותו ככה, ואז לחלק, כפי שאמרתי, בין הספק בגרגרים, הספק לקט, לבין האם יש יד לפאה או לא. אז זה לגבי איך לקרוא את הרן בנדרים. אבל כאן עולה השאלה העקרונית, וזה מה שאמרתי בתחילת השיעור. אני בתחילת השיעור אמרתי שיש לנו שני כללי יסוד וספקות, המוצאים בחברו על עבריה, ספקת הממון הלכולה, לעומת ספקת איסורה לחומרה, ספקת אורייתא לחומרה, ושזה שני כללי יסוד, ושלכאורה הם אמורים לעזור לי בסיווג של הדין. ואנחנו רואים שהנקודת מוצא אצלנו בסוגיה היא ספקת הממון הלכולה, ושזה הכלל המנחה במתנות עניים ומתנות כהונה, ספקת דממונה לכולה, מלבד מקום שחל הגזרת כתוב מיוחדת, שיש לה תנאים, שדורשת תנאים מסוימים כדי לחול. אבל הכלל הבסיסי במתנות כהונה ומתנות עניים הוא מה? ספקת דממונה לכולה, מוצאים בחברו על עבריה, זה הכלל הבסיסי במתנות כהונה ומתנות עניים, מלבד החריגים שלו. אבל הכלל הבסיסי הוא ספקת דממונה לכולה, ואני רואה שהרן הוא זה שצועק את זה הכי בקום. הרן מדגיש את זה בצורה ברורה ויוצא נגד הרמב"ן והרשב"א ומוכיח את זה מהסוגיה שלנו, מתנות עניים זה ספקת דממונה לכולה. ולמה יש קושי בזה שזה הרן? כי מה? הרן הוא הראשון בהתחלת הפרק שלנו, בהתחלת פרק הזרועה והלך היין, שאמר שמתנות תאונה הם בגדר מצווה. הרן פרש, לפחות בלשנה בתר של הרב פריסטה שנפסקה להלכה, של מתנות תאונה, המזיק מתנות תאונה פטור כי זה ממון שאין לו טובים. אמר הרן, תדע לך שהוא גם לא צריך לצאת ידי שמיים, וממון שאין לו טובים זה לא ממון שעקרונית מגיע למישהו, אבל טכנית אין מישהו שיכול לתבוע את זה, אלא זה אומר שזה ממון שאין לו, שבאמת אין לו טובים, שבאמת הוא לא שייך לאף אחד, ויש לך מצווה לתת אותו. והרן אמר את זה בצורה מאוד מפורשת, הדגיש את המילה מצווה, ויש לנו פה מצווה, ובמצווה, אז אני הייתי מצפה לכאורה להגיד, מצווה, ספק דאורייתא לחומרא, וספק דאורייתא לחומרא זה גם במצוות. אז למה אנחנו כל הזמן קוראים לזה דיני ממונות? זה מצווה, וספק דאורייתא צריך להיות לחומרא במצוות. אז יש פה קושי גדול עם הרן, ותימא קצת שעל זה האחרונים לא דיברו במסגרת הסוגיה הזאת. הסוגיה שהעריכו בה הרבה, אבל לא ראיתי שבררו את הנושא הזה. מה?
ממון לא דרבנן, ממון דאורייתא. כאילו, לא כל מצווה מצטרגית דאורייתא לחומרא.
אני מסכים, אני מסכים, וזה בגדול מה שאני הולך להגיד, אבל כן צריך לשאול את השאלה, כי אם יש לך מצווה, אז לכאורה, למה לא להחמיר? למה לא להחמיר ולומר ספק דאורייתא לחומרא? עכשיו, אני באמת חושב שאנחנו צריכים לרדת לשאול, מה באמת ההבחנה הזאת? פתחתי את השיעור, שני כללי יסוד, כאילו שתי תורות יש לנו, תורת יורה דעה ותורת חושב משפט, ויש לנו שני תחומים נפרדים לגמרי, ובהם הספק, פה ספק הוא ככה ופה ספק הוא ככה. ולמה יש את ההבחנה הזאת בין ספק דאורייתא לחומרא לספק דממונא לכולא? עכשיו, זו שאלה, בוא נגיד, היא ודאי דומה ועם הרבה קרבה לשאלה שאחרונים עסקו בה בהרחבה. ויש שאלה, אחרונים עסקו לא בשאלה כפי שאני נצחתי אותה, אחרונים עסקו בקושיה, לא בשאלה. האחרונים שאלו קושיה. למה ספק דממונא לכולא? הרי כל ספק ממון יש לו גם, מצוות ואיסורים שקשורים בו. יש פה, למשל, יש לאו בתורה, לא תגזול, ויש איסור גזל בתורה, ואיסור גזל זה איסור, זה איסור לא פחות חזק מכל איסור אחר בתורה. אז למה אני לא אומר ספק דאורייתא לחומרא על איסור גזל? למשל, בספקות מהסוג של שמא ושמא, ששני הצדדים הם, זאת אומרת, לא, ספקות מהסוג של ברי וברי, שכל אחד טוען שהצדק איתו, אז נניח ששמה, בסדר, כל אחד לשיטתו יודע שהשני שקרן. אבל ספקות של שמה ושמה, אף אחד לא חושב שהשני שקרן. אנחנו באמת לא יודעים מה המצב. מחליף פרה בחמור, ואנחנו לא יודעים מה נולד קודם. ושנינו לא יודעים, שני הצדים לא יודעים. אז למה אתה לא צריך להחמיר ולחשוש לספק גזל ולהחמיר? למה הדין הוא שמוצאים חבורה לאו הראיה? או מה קורה בזה? זה לאו שלא תגזול. מה קורה עם הלאו של הלנת שכר? זה גם לאו דאורייתא. ובמצבי ספק, המעביד צריך לשלם לעובד? מה? אנחנו לא אומרים פה זה כבר איסורים, יש לך איסור של הלנת שכר, אז אתה צריך להחמיר. גם בהלנת שכר אנחנו לא אומרים אז ככה האחרונים שאלו את זה, על דרך הקושייה הזאת, למה אני לא מחמיר בענייני ספק. עכשיו, באותה שאלה שהאחרונים שאלו, מה לעשות עם אותם להבין, אז שם, מי שירצה, זה הפרק הראשון בשער ה' בשער היושר, וגם קונטרס הספקות באותו כלל א' שהזכרתי דן בזה, הרבה אחרונים, מארי בסן, הרבה אחרונים עסקו בשאלה ונתנו כל מיני תשובות שונות, וכל אחד יקשה על כל התשובות שקדמו לו, ודווקא שם הקונטרס הספקות והשער היושר עשו יד אחת, והשער היושר מאוד אוהב את מה שקונטרס הספקות אומר, וזה באמת טיעון בגדול משכנע, שהלווים האלה, לווים מהסוג של לא תגזול, או איסור על ענת שכר, זה לווים שהם מתייחסים למצב הממוני, והם נקבעים על בסיס המצב הממוני. ולכן אם אני אומר שעל פי דיני ממונות, אז אתה לא חייב לשלם, או אתה לא צריך לתת את הנכס, אז ממילא אין פה לא תגזול, בתורת ודאי אין פה לא תגזול. אין לא תגזול למי שהולך על הדין, וסכום שאתה לא צריך לשלם לעובד שלך. ולו בחמת דיני ספקות, אבל אפילו זה בחמת דיני ספקות, תכלס, זה לא סכום שאתה צריך לשלם לעובד שלך, ולכן אתה לא עובר על לא תלין. איסור על ענת שכר זה רק בשכר שאתה צריך לשלם, שכר שאתה לא צריך לשלם. ולו בגלל דיני ממונות, אז אתה לא צריך לשלם אותו, ואין בזה לא תלין. זה בגדול כיוון ש... זה התשובה די משכנעת לשאלה הזאת, כפי שהאחרונים שאלו אותה, של הקושייה מלא תגזול וכדומה. רב שמעון, אני חושב יצא לי להזכיר את זה השנה בשיעור על דעת בעל חוב מצווה, רק אז דיברתי יותר על פרק ב' בשער ה'. הוא המשיך את זה הלאה ובנה מזה אידיאולוגיות שלמות על הפערים הגדולים בחושם משפט ליורדה. וכבר אז הערתי שלא... לא חייבים לקבל את כל מה שהוא אומר, אבל התשובה לשאלה הזאת היא תשובה של עצמה משכנעת. כן.
אולי יש מה לקשר את זה לשיטת רש"י בעניין בעניין פדיון פדר חמור, בגלל כל הריבוי עקרונית הלנת שכר הרבה יותר חמור מבעצם כל דבר אחר שאתה יכול לתת בכל של משפט, כן? הריבוי לוין בגמרא באיזה נשך נערים יתים על ארבע, כן? ואז למה נראה לי זה צריך לדוחק המשיטת שמות בסדר, זה ספק, אז אם זה פשוט איזשהו חיוב ממוני גרייד, אני נפטר אותך, כן? אבל למה אמר זה משוריין על זה כל כך הרבה איסורים, כן? מתוכם יש כמה שהם לא, אפילו לא כל כך ממוניות, כן? איסור נשך זה לא...
אז מה הטענה? לא הבנתי.
למה לא לומר? כאילו, זה לא... אתה לא יכול לומר, זה חושם משפט. יש כל מיני איסורים שהם לא דווקא...
כן, אבל זה שאני לא שילמתי לך שכר הערב, אני לא עובר בזה להלנת שכר, כי לא הייתי חייב לשלם לך שכר. אז הלווים האלה מתייחסים, הם חלים כאשר יש חיוב ממוני. אז כל מה שאנחנו צריכים להגיד זה שזה לא תלוי בהאם כלפי שמעיה גליה שיש חיוב ממוני, אלא אם יש חיוב ממוני בבית דין. חיוב ממוני שהוא מהסוג שצריך לשלם אותו לפי חושם משפט. ואם זה ככה, אז זה מאוד חמור. ואז מתלבשים על זה לווים, ואם אתה לא משלם, אז אתה במצב מאוד לא טוב. אבל כל זה רק אם... זה מתחיל רק משעה שיש חיוב תשלום.
מה שאני עם פטר חמור?
מה קורה עם פטר חמור? לבנתי.
לשיטת רש"י, כן? שבכל זאת אתה עושה פדיון פטר חמור ו...
שם יש מצווה, ורש"י אומר שאתה צריך להחמיר בספק. זה לא, אני לא רואה שם את הנקודה הממונית שזה תלוי בה. אז בכל אופן, כפי שאמרתי, האחרונים שעלו, מה אנחנו עושים עם הלאווים, עם הלאווים דאורייטה שנכנסים בכל הפרשות הממוניות האלה. אבל צריך לשאול, לא רק לך מה את הקושייה הזאת, הרי גם בענייני ממון יש לאווים. אלא בכלל, מה השורש החילוק? למה יש לי את ההבדל הזה בין דיני איסורים לדיני ממונות, ופה הכלל הוא ש... אם אמרנו שבדיני איסורים, הכלל הוא שצריך להחמיר, וצריך לחשוש במצב ספק. אז למה בדיני ממונות, בדיני חיובים ממוניים, אני לא אומר ככה? וזה בעצם השאלה ששאלה הגמרא בבבא קמא בתחילת פרק חמישי. הגמרא שאלה, מינה מילתא דאמר רבנן המוציא מחברו עליו ראיה, והגמרא הסיקה שמדובר בסברה. מה הסברה? מן דקאיב לקאיב אזי לבייסיה, מישהו כואב לו כאב, הוא זה שצריך ללכת לרופא. הגמרא אמרה שיש לנו פה סברה, התורה יש לה סברה שכאשר אנחנו עוסקים באיזון אינטרסים בין בני אדם ואינטרס של מישהו שנפגע, כל עוד אין לנו הוכחה, העדפה שלנו זה להשאיר את המצב על כנו. באיזון אינטרסים בבני אדם, אתה משאיר את המצב על כנו, ואתה לא מעביר ממישהו למישהו. האמת שזה קשור לזה שבדיני ממונות ספקו של זה, כולתו של זה, חומרתו של זה. רק לא כפי שאמרו חלק מהאחרונים, שלמה אני לא אומר ספק גזל לחומרה, כי אז השני יעבור בספק גזל. אלא כי על זה יש קושיות. לא לקחת את זה כזה קושיה ותירוץ לקושיה, אלא במהות, בעומק הדברים, זה נכון. ובאמת כולתו של זה חומרתו של זה, והעדפה שלנו היא להותרת המצב על כנו, כל עוד אין לנו הוכחה למשהו אחר. זה הכלל שמנחה אותנו בענייני, בהקשרים שבהם אנחנו עוסקים באיזון של אינטרסים בין בני אדם. אז הכלל שלנו זה להשאיר את המצב על כנו. עכשיו, אם זה ככה, אז זה ממילא נכון על כל העשים והלאווים, כל מצוות עשה וכל מצוות לא תעשה, שעוסקות בדבר הזה. אז זה נכון שכשאני עוסק במצוות לא תעשה, כמו איסור גזל או איסור הלנת שכר, אז שם זה מאוד פשוט, כפי שאמרו האחרונים. איסור גזל ואיסור הלנת שכר זה איסורים שבמהות שלהם מתייחסים למצב הממוני. ואם יש לך עובד שאתה צריך לשלם לו, אז אם אתה לא משלם לו, אז אתה עובד, אז אתה עובר על הלנת שכר. אבל אם לא צריך לשלם לו, אז אתה ממילא לא עובר על הלנת שכר. ואם אני לא צריך לתת לך את העגל הזה שנולד, אז ממילא אני לא עובר בלא תגזול בזה שאני לא נתתי לך את העגל. אז שם זה קל. פה, במקרה שלנו, זה קצת יותר מורכב. כי יש לנו פה, כל מה שמכונן את הזכות של הכהן לקבל את הזרוע ולחיים והקיבה, זה המצווה. יש מצווה שאני צריך לתת לכהן זרוע לחיים וקיבה, והר"ן מדגיש שזה מצווה, זה לא זכות ממונית קיימת של הכהן, זה מצווה. והמצווה היא זו שיוצרת את הזכות, ובגלל המצווה הזאת אז מגיע שהכהן יקבל את הזרוע לחיים והקיבה. זה לא מצווה שמתלבשת על זכות ממונית קיימת, זה מצווה שיוצרת את הזכות. הכל פה מתחיל מהמצווה. אבל עדיין, גם לפי הר"ן שאמר שזה מצווה, זה מצווה שעוסקת באיזון אינטרסים בין בני אדם. והתורה קבעה שהזרוע לחיים והקיבה צריכים ללכת לכהן. על אף שזה מצווה, זה מצווה שמגדירה זכויות. אם המתנות היו טובלות, זה היה משהו אחר. אז היה פה פשוט איסור, כי היה איסור טבל מבהמה שלא נלקחו ממנה המתנות, כמו בחלה. בחלה זה איסור. אבל כיוון שאנחנו לא מדברים על טבל, המתנות לא טובלות את הבהמה, אז במילה זה דבר פשוט. המתנות, זה אכן מצווה, אבל זה מצווה שקובעת זכויות. וגם כאשר יש לי מצווה, אני חושב לזה בערך התכוונת, נכון? שמצווה שקובעת זכויות, זה ישייכת לכלל של המוציא מחברו להבריה, עליו שמדובר במצווה. עכשיו, תחשבו שזה, כאילו, הקושייה מעט משכנעת. איך זה יכול, למה אני לא אומר פה ספקת דורייתא לחומרה לפי הר"ן? הרי לפי הר"ן זה מצווה, אז אני צריך להגיד ספקת דורייתא לחומרה. אבל זה לא היה הגיוני, זה היה ככה. אני חושב שזה לא היה הגיוני שנגיד ספקת דורייתא לחומרה. למה לפי הר"ן, הרי יש ראשונים שאמרו שזרוע לחיים וקיבה זה ממש יצר זכות ממונית לכהנים, זכות קיימת. עקרונית זה ממון שיש לו טובים. הם כבר סוג של ביילים על הדבר הזה. הבעלות זה ממון השבט. הר"ן אמר, רגע, צעד אחורה, זה לא ממון השבט. אתה הביילים על זה, זה רק מצווה. אז בגלל זה אני יותר אחמיר במצבי ספק? בגלל זה אני יותר אחמיר בגלל שהוא לקח צעד אחורה ואמר, הם עדיין אין להם זכויות ממוניות, זה רק מצווה. אז למה בגלל זה אני יותר אחמיר? הוא לקח צעד אחורה, הוא לא לקח צעד קדימה. הוא לא הפך את זה לעסק יותר חמור. למה פתאום אני אחמיר ואני אגיד שצריך להחמיר במצבי ספק? זה מצווה, וזה מצווה שעוסקת באינטרסים של בני אדם, ולכן אין סיבה להחמיר. אנחנו עוסקים באינטרסים של בני אדם, אז זה שייך למערכת הכללים שאומרת שבמצבי ספק אתה משאיר את המצב על כנו. יכולתי להבין אחרת מה זה המצווה של זרוע לחיים וקיבה, אבל זה דיברנו שבוע שעבר. אם המצווה של זרוע לחיים וקיבה הייתה מובנת באופן מסוים, שראינו שיש כאלה שהבינו ככה, אז היה יותר מקום לדמות את זה לתחום האיסורים ולהגיד שאני צריך להחמיר. לאיזה הבנה אני מתכוון?
נושא שמיים.
מה? כן, אם זה משולחן גבוה כזה, זה באמת חובת ההפרשה הבסיסית שלך של זרוע לחיים וכבר זה כלפי גבוה, כלפי שמעיה, אז אני חושב שבאמת היה מקום להגיד ספקת דורה של חור, כי באמת זה לא היה קשור לאיזון אינטרסים בבני אדם אלא לחובת נתינה לגבוה. זה נראה לי כן יוצא מהר"ן, ש... לא יודע, רגע, בעצם אתמול כמעט מצאנו קטע בשו"ת הר"ן שאומר שכן משתמש בביטוי של משלוחן גבוה כזך, אני זוכר נכון? על צורה לחיים וקיבה? טוב, לא משנה, בכל אופן, לשמחתנו הרבה זה לא בשו"ת הר"ן. אז קצור, אם הייתי מוצא בר"ן שכשהוא אומר מצווה הוא מתכוון למצווה מהסוג של משולחן גבוה כזך והחובת נתינה שלך כלפי שמעיה, הייתי מבין שיש צד להחמיר בספק ולראות את זה כספק כדאורייתא לחומרא ממש. אבל מכיוון שזה לא המצב, והמצווה הזאת היא מצווה שקשורה באיזון אינטרסים בין בני אדם, אז אני חושב שזה שזה מצווה זה לא סיבה להחמיר, ולכן נראה לי הרבה יותר שאנחנו נפעיל פה המצים לחברו להבראיה גם לשיטת הר"ן, ואני לא רואה פה קושי גדול. הרמב"ן והרשב"א שחלקו על הר"ן בנדרים, אני חושב שהם לא חולקים על כל ההקשר של הסוגיה שלנו, והם עדיין מסכימים שעקרונית וכדי ממונה לכולה, אבל שם בסוגיה יש ספק של יד לפאה, והם הבינו שזה ספק בענייני נדרים, ובענייני נדרים יש בעל יחל, ואתה מסתבך עם איסור של בעל יחל, ובעל יחל זה איסור כלפי שמעיה שאתה תעבור עליו, ולכן הם חשבו ששם צריך להחמיר מחשש על בעל יחל. אז לא ניכנס לזה עכשיו בכל הסוגיה של בדרים, זה כנראה רק ברמב"ן והרשב"א, אבל בסדר, אם לא לקבל את החומרה המיוחדת הזאת מצד בעל יחל, כולם יסכימו שהכלל הבסיסי זה המוציא בחברו לעבריה, וזה בגלל שאנחנו עוסקים פה בהגנה על אינטרסים ממונים. בסדר, אז עד כאן לגבי ספק מתנות כהונה. אנחנו לפי הלוז, האמת שאני רואה שהרבה חבר'ה קצת מאחור, אבל אנחנו לפי הלוז במהלך שבוע הבא אמורים לסיים את פרק ראשית הגז ולהתחיל את שילוח הקן ואז לצאת לשבוע חזרה. הדפים של שבוע הבא להתרשמותי זה דפים שאפשר לעשות אותם בצורה יותר מהירה מהרגיל, אין הרבה תוספותים וזה דפים הרבה יותר רצים, אז אני חושב ששבוע הבא זה איזושהי הזדמנות לסגירת פערים, ואז במשולב עם השבוע חזרה אני חושב שבהחלט אפשר לסיים בצורה יפה ומכובדת את היחידה הזאת, גם להשתדל לעבור על שני פרקים ברמב"ם, פרקים ט' וי' בהלכות ביקורים ושני סימנים בשולחן ערוך, סמך א' בשין למד ג', ברמב"ם זה צמוד, הרמב"ם עשה את זה קונספטואלית במתנות כהונה, אבל בשולחן ערוך סימן סמך א' זה שייך זה מיד אחרי הלכות שחיטה, שם יש את עזרה לחיים וקיבה, בשין למד ג' זה בסוף, זה במסגרת הנה המתנות ותרומות ומעשרות וכולי, אז שם הוא גם שם את ראשית הגז. אז, אבל כדאי לעבור על שני הסימנים האלה במסגרת חזרה ולהתחיל לשלוח הקן, ואני מבין ששיעור בית אמורים להיות איתנו יותר ממה שציפינו וכולנו מברכים על זה. אז זה בסדר, שם כוח לכולם. אלף.
אם הכהן לא בא לתכוהן למתנות, אז אני עושה את זה. Thank you.